אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום וברכה. בתוכנית הקודמת קראנו על המערכה בין צבא אבשלום לצבא דוד שהתחוללה ביער אפרים. צבא אבשלום ניגף במערכה זו, שבה גם מצא אבשלום את מותו. ראינו עוד כמה קשה היה למבשרים למסור לדוד אודות מותו של אבשלום, כשאחימץ בן צדוק מסרב להשיב לדוד על שאלתו השלום לנער לאבשלום, והשליח הכושי רומז על מותו בצורה עקיפה בפסוק האחרון שבפרק י"ח בספר שמואל ב'. יהיו חנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה. קשה היה למבשרים לומר לדוד שבנו אבשלום מת במלחמה נגדו, משום שידוע עד כמה גדולה הייתה אהבתו של דוד אליו. תגובתו של דוד למות אבשלום מובאת בתחילת פרק י"ט שבספר שמואל ב'. וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבח. וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני. המלך דוד הוא אחד מגיבורי הגדולים של ההיסטוריה. בזכות אישיותו הרב גונית, שמו הפך למושג ולסמל, לא רק בתרבות הלאומית העברית, אלא גם במורשת האירופית הנוצרית. דוד מאחד בתוכו תכונות רבות ואפילו סותרות, משורר ולוחם, פוליטיקאי ערמומי ומנגן בכינור, איש העולם הזה על כל פיתויו, ואיש בעל אמונה בלתי מעורערת. בתוך הסימיליות האותה אותו וכמעט מכסה עליו, וככל סמל ראוי לשמו, דוד הוא קודם כל בשר ודם. אנו יודעים על אישיותו והביוגרפיה שלו יותר משאנו יודעים על כל דמות אחרת במקרא. פגשנו פה ביותו נער תמים ששמואל הנביא קוראו פתאום מאחרי הצון להיות מלך על ישראל. עקבנו אחריו במעשה פלא נוסף כלוחם נועז בגוליית. התלווינו אליו בחצר שאול במאבק של שאול נגדו וכמלך בעצמו בדרך החתחתים לביסוס השלטון ולקיומו תוך מזימות, מעשי בגידה וקרבות קשים בטרם תימנע ממנו הזכות האחת שהייתה מהווה פיצוי לסבלותיו, שהיא בניית בית המקדש. כמה חיוורת לעומתו דמותו של הבן שלמה, החכם באדם, שמזלו רב מחוכמתו. לא רק מוצאו של שלמה הוא בחטא, אלא כל חייו הם מסכת שטחית למדי, מסכת אוריינטלית של רדיפת עושר ותענוגות, ועשיית רושם אימפריאלי פרעוני על עמו ועל כל מלכי האזור, עד לשקיעה בתענוגות ובפריצות, ודווקא הוא זוכה לבנות את המקדש. בדברינו הבאים נתרכז בקטע אחד מן המרקם הביוגרפי של דוד, לא מעשיו אלא התבטאויות מיוחדות שלו. דוד מגיע לביטוי אישי ייחודי בשעה שהוא מגיב על אובדן חיי אדם. בתגובותיו אלו נחשף המלך באור מיוחד, ונגלים קווי אופי נבדלים. הפוליטיקאי והפילוסוף, הלוחם רב הניסיון והאב המסור, כל אלה מחליפים תפקידים ומכתיבים את דברם כל אחד בשעתו הראויה. נזכיר תחילה שלוש תגובות אחרות בהתייחסות למוות שאינו כדרך הטבע, מותו של בן. תגובותיהם של יעקב, של אהרון ושל איוב. כשמביאים לפני יעקב את כתונת יוסף התבולה בדם סעיר עיזים, הוא צועק, כתונת בני חיה רעה אכלתה הוא, טרוף טורף יוסף. קשה לראות במילים אלה שהם משחזרות את סיפור המעשה, תגובה של אב שקול שאיבד את בנו האהוב. לפנינו שחזור כמעט עובדתי של מות יוסף, בהתאמה כפולה, כי הוא לא מספר המשקיף על המאורעות, משתמש בהזדמנות זו כדי לחזור ולתאר מפיו של האב את סילוקו של יוסף. כאבו של יעקב על מות בנו האהוב אינו נחשף כאן. קינה זו אינה מעוררת אמון רב, נראה שיעקב אינו מעכל את שעריו, הוא יכול רק לחזור על העובדות. ישנה תחושה של הלם וכישלון האב להביע את כאבו. כנגד הקינה של יעקב מובא במקרא הביטוי המוחלש של הצער במקרה של אהרון, כאשר שני בניו נענשים בעונש מוות על חטאם הפולחני. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל אותם וימותו לפני אדוני, מצדיק האח הדוד משה את הדין. הוא אשר דיבר אדוני, אומר משה, לאמור בקרובי הקדש ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. הכתוב אינו מפרש אם מגודל צערו נהג כך אהרון, או משום שבעומק ליבו ידע כי אמנם חטאו הבנים, אולי הגיב כך מיראת הכבוד למשה. אך תגובתו האילמת של אהרון היא כה טעונה שאין צורך לפרשה, היא מבטלת, היא כמעט מגחכת את הרציונליזציה, הסמכותיות והבלתי, התגובה הבלתי אישית של משה. האיפוק והדממה הגמורה כתגובה על מוות היא למעלה מכל קינה ומחאה והתרסה. משלימה את שלוש הקינות המקדימות את דוד תגובתו של איוב, אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. תגובה זו מתעלמת לגמרי מן ההיבט האנושי והאישי. לא הבנים המתים חשובים, ולא תחושת האב הנותר חי אחריהם, אלא ההיבט העל-אנושי, השררה העליונה. איוב משתיק את קולו שלו, מסלק את זכרם של הבנים מן התגובה, ועורך את חשבונו עם נקודת הראות האלוהית. התרגום של אובדן חיי אנוש ובנים בפרט, למונחי מקח וממכר, כמעט אמרנו בורסה לאמור, יצאתי נקי, הפסדתי רק מה שהרווחתי. תרגום זה המוטעה, קבלת עולו של האל במנותק מכל רגש מחאה, צידוק הדין לעת אסון נורא ומות בנים בפרט, מכניעים וכופפים את התגובה האישית בשם היגיון על אנושי. אם נתן, אז למה לקח? ואם מתכוון לקחת, למה נתן? שלא כמו האחרים נאלץ דוד להגיב על מוות יותר מפעם אחת. הוא אינו נתפס לנוסח אחיד. קינותיו על בני אדם שונים שמתו, שונות זו מזו במתכונתן ובאופיין. הן מגלות עמדות שונות לנוכח המוות בהתאם לנסיבות האישיות והפוליטיות. בארבע הזדמנויות נושא דוד את דברו על מות אנשים מוכרים או קרובים לו. מות המלך שאול ובנו יהונתן בשדה הקרב, רצח אבנר בידי ראש צבאו יואב, מות בנו הראשון מבת שבע, ורצח בנו אבשלום בידי יואב. זהו סדר כרונולוגי של האירועים, אך ניכר גם סדר אחר. בשני המקרים הראשונים, האישים שאול, יונתן ואבנר, אינם בני משפחתו. עם זאת, מותה מערב את דוד בנסיבות פוליטיות רוויות תמורה. לעומת זאת, בשני המקרים האחרונים מדובר בבניו, האחד רך שעוד לא נימול, והאחר בן בוגר אהוב מכל ומורד בסמכותו. על פי סדר אחר מסורג, שאול ויהונתן וכן בנה של בת שבע מתו בנסיבות שלדוד אין עליהן שליטה, ואילו אבנר ואבשלום מצאו את מותם בידי אותו האיש, יואב שר צבאו של דוד, וממילא באחריותו של דוד. אנו נלך בסדר אחר על פי השיקול הספרותי, מן הטקסט הפשוט והמגולה אל המחוסה והמורכב. נתחיל בקינה על רצח אבנר בידי יואב. נמשיך בתגובת דוד על מות בנו הראשון מבת שבע, נעבור לקינה על אבשלום, ונסיים בקינה על שאול ויונתן. מכל קינות דוד, הקינה על רצח אבנר היא הבלתי אישית ביותר, ואולי גם הפשוטה ביותר. זוהי קינה מינימלית, מעין יציאת ידי חובה, אך היא כרוכה בנסיבות פוליטיות מורכבות, רוויות מתחים. ויקונן המלך אל אבנר ויאמר, הקמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים, הוגשו, כנפול לפני בני אבלה נפלת, ויוסיפו כל העם לבכות עליו. לפנינו קינה פוליטית אופיינית. דוד אינו מציג את יחסו האישי לנרצח, אלא פונה אל קהלו. כדי לרכוש את תשומת הלב, הוא מציג קודם כל את השאלה, הקמות נבל ימות אבנר? דוד מציין לדרך השלילה את חירותו של אבנר, שלא נוצח בקרב, לא נשבע והושם באזיקים, אלא כמשתמע הוא מת בעורמה כנבל, מבלי שיוכל להתנגד ולהילחם. הביטוי הנלווה לקינה, ויוסיפו כל העם לבכות עליו, מגלה כדברי דוד אכן נתקבלו. לא כן המספר, הקינה הפשוטה אינה מסביעה לכאורה את רצונו. הוא חוזר המגונל לדוד ומעניק לו גיבוי למפרע ובדיעבד, כאילו אינו בטוח שאם מעורבותו נעלה מכל ספק. אחרי ככלות הכל מציין המספר, וישמע דוד על הרצח מאחרי כן. אך בינתיים הוא חוזר ומדגיש, וישלח דוד את אבנר וילך בשלום, ואבנר איננו עם דוד, כי שלחו וילך בשלום. ושוב באותו הביטוי כשמספרים ליואב על ביקורו של אבנר, וישלחהו המלך וילך בשלום. הדגשה משולשת מעין זו אינה שכיחה במקרא. היא באה לשוחח על דוד בפני כל טענה והאשמה שהיה מעורב באיזושהי צורה ברצח. וכאילו כדי להסיר כל ספק, מצרף המספר קביעה נוספת, כפולה. ודוד לא ידע, ובסוף הפרשה, וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בן נר. כמין אפילוג לקינה ולביטוי צערו של המלך, נמסרים דברים שאמר דוד אל עבדיו, היינו לא קבל עם ועדה, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל. לכאורה זהו ביטוי נוסף של צער, אך בעצם זוהי רק הכנה להסבר מדוע אין הוא נוקט כמתבקש שום צעד נגד יואב ואבישי. ואנוכי היום רך ומשוח מלך, ואנשים האלה בני צרויה קשים ממני. ישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו. כלומר, רק אלוהים יכול לנקום את רצח אבנר. המלך עצמו אין בכוחו לפעול נגד יואב ואבישי. תלותו בהם היא מוחלטת. הטון האפולוגטי הרופס אינו מבשר טובות. בחולשתו זו מזמין דוד מבלי משים מעשים שרירותיים נוספים מצד בני צרויה. אופייה הפוליטי של הקינה על אבנר ניכר בכך שהיא באה לשרת פונקציה שלטונית אקטואלית, תוך פנייה אל דעת הקהל ביהודה בישראל, כדי למנוע הפצת שמועות על המלך בראשית צעדיו. בא במידה שאין בה נימה אישית, אפילו לא לכאורה, היא גם אינה מובילה למסקנה מעשית כלשהי. אין שינוי בסדרי השלטון, בני צרויה נשארים על כנם ואינם נענשים. קינה היא ותו לא. בעוד הקינה על אבנר היא בלתי אישית, עשויה כעל פי תבנית מוכנה כדי למלא צורך פוליטי מיידי, מגלה דוד את דעתו ואת ליבו בתגובותיו על מות שני בניו. שתי התגובות שונות מן הקצה לקצה, האחת על בנו הראשון מבת שבע היא פילוסופית קיומית, האחרת על אבשלום, היא רגשית, טוטלית, תחושת האובדן היא כל הקינה. תגובתה של דוד על מות בנו הראשון מבת שבע מתוארת כך, ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי צמת וטבח, וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם? ויאמר, בעוד הילד חי צמתי ואבכה, כי אמרתי מי יודע וחנני אדוני וחי הילד. ואתה מת, למה זה אני צם, האוכל להשיבו עוד? אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. דוד הידע מראש מפי נתן הנביא כי הילד ימות, מנסה באבלו להסיר את רוע הגזרה, אך משמת הבן הוא מתנער כלאחר יד ממנו. דוד מנתח את מקרה המוות הזה כמתבונן במשקפת הפוכה, כאילו מדובר במישהו זר ורחוק, ולא בבנו. תגובתו היא רציונלית, פילוסופית, ללא שום נימה רגשית. השינוי המפתיע בהתנהגותו, הפסקת האבל והצום עם מותו של הילד, מנומק בהיגיון רב כתשובה לשאלתם הכפולה של עבדיו. לכאורה מגלה דוד חוכמה נעלה, חוכמת מלך פילוסוף, המבטל את ההיגיון הארצי של עבדיו. אך לאמיתו של דבר, הגיונה של הקינה הוא הגיונו של מי שאינו מעורב ומתרחש. כל מילה בדברי דוד היא נכונה, אך האדם אינו נוהג תמיד על פי ההיגיון. בוודאי לא במקרה של מות נפש קרובה לו. תגובה דוד מלמדת על יחסו הקר אל הבן שנולד לו מבת שבע. דבריו אינם נוגעים במת או בבת שבע, או בחטא הכבד הקשור בהולדתו, או אומותו של התינוק שלא חטא. הלוגיקה חוגגת, המעורבות הרגשית נדחקת, והטבע האנושי מגלה פנים מפתיעות למדי. מות אבשלום הוא המכה הקשה ביותר שניחתה על דוד בחייו רבי התלאות. בעוד של בנו השני מבת שבע, שלמה נאמר למין הולדתו ואדוני אהבו, אין ספק שדוד אהב את אבשלום יותר מכל בניו האחרים. אהבת אדוני לשלמה מציינת הצלחה, ברכה ומזל, רווחה ועושר. אהבת דוד לאבשלום כרוכה במתיחויות ובמאבקים קשים. ככל שאבשלום הסביעו מרורים, דוד לא חיסר ממנו את אהבתו. זהו דגם מיוחד של יחסי אב ובן. אהבה, דאגה וחרדה של אב מול יהירות ומרידה של הבן. כך למשל, אחרי שהעניש את אבשלום והגלה אותו בשל רצח אמנון, דוד אינו יכול לשאת את הפירוד הממושך. יואב, שר הצבא הנאמן, מבחין כי לב המלך על אבשלום, והוא עושה כל שביכולתו כדי לפייס בין השניים. והנה אבשלום אינו אסיר תודה ליואב. עצה לו הדרך, והוא מבקש רהביליטציה גמורה. את תביעתו מציג אבשלום מבלי להשתדל או להתרפס, לא לפני המלך, ובוודאי שלא לפני יואב. אבשלום מפעיל לחץ כבד בלתי צפוי על יואב. הוא מצווה על עבדיו לשרוף את שדהו של יואב. התגרות זו, שנועדה לעורר את יואב, להשלים את מעשה התיווך, משיגה למרבה הפלא את יעדה בטווח הקצר, בוודאי. יואב, החייל הקשוח שאינו מוותר אפילו למלך, נענה הפעם ללא תנאי. ומבלי להגיב על לחצו של אבשלום, הוא משלים את הפיוס בינו לבין המלך. את אשר החל מרצונו החופשי, יותר מדאגה למלך ולממלכה מאשר מאהדה לאבשלום, הוא מסיים כאנוס על פי ידו הקשה של אבשלום. בינתיים ניתנת ליואב הזדמנות לתהות על קנקנו של אבשלום. נסיך המעמיד עצמו כיורש נמרץ של כל הממלכה. קוצר רוחו ונכונותו להשתמש בכל אמצעי כדי להגיע לעמדת הכוח העליונה, ניכרים הרבה לפני שהניף את נס המרד. ולא איש כיואב ישכח זאת. ואולי חש יואב כבר בשלב זה שמול אבשלום התקיף והנמהר, מעמדו לעולם לא ידמה למעמד שביסס לו במשך שנים רבות אצל דוד. כך כושר המספר המקראי פרשה בפרשה, כן, דרמה גדולה במספר מערכות. תחילה הסצנה של סקס אלים, פיתוי תמר ואינוסה על ידי אמנון. האונס מוביל שנתיים אחר כך לרצח אמנון, ולאחר שחיסל את אחיו הבכור, מתכנן אבשלום את המרד באביו. בינתיים מכיר יואב עוד לפני המרד את אופיו השאפתני של אבשלום. בהרוגו את אבשלום, יואב יודע את אשר הוא עושה. אין פירוש הדבר שהוא עושה כן בלב קל. הוא שטרח רבות כדי לפייס בין דוד לאבשלום, הורג את אבשלום מפני שהוא יודע שאין אפשרות נוספת לפיוס. זה הרקע הפוליטי והאישי למרד אבשלום. המרד אינו בנוי על מוטיב יחידי בין המועד באביו, אלא על סבך יחסים ומקרים ודמויות. בריתות שנהרסות, בריתות אחרות שמתבססות, והנפשות הפועלות כולן, כשנדרשת מהן הכרעה, נתונות ללחצים אישיים מורכבים. ייחודה של הקינה על אבשלום כרוכה איפה בנסיבות חד פעמיות של הסיטואציה והנפשות המעורבות מלבד האב והבן. המספר מוסיף עליהן בימוי מקורי ובלתי שגרתי, סצנת הביסור על מות אבשלום. המספר המקראי פורס בפנינו מרחב פנורמי. דוד הדרוך ומתוח לקראת הידיעות מן המערכה, אינו ספון בחדר בארמון כי הם נמצא בחוץ בין שני השערים של החומה, כשבינו לבין המתרחש נמצא הצופה. הצופה כדי להיטיב לראות את הרצים הבאים משדה הקרב, ניצב על גג השער. אם בכך לא די, ההתרחשות מועתקת למקום אחר, מקום ההתארגנות של הרצים אל המלך, והללו בריצתם מקשרים בין שני המקומות, זירת הקרב מחד ומקומו של המלך מאידך. גבולות במת האירועים הם לפיכך נרחבים, נרחבים מאוד. לא רק את הבמה המיטיב המספר לעצב, אלא גם את מהלך ההתרחשות, אופן מסירת הידיעה לדוד על מות אבשלום. זו מוצגת לא במהלך יחיד, כי אם בתזמור, ואם להעדיף כאן מונח צבאי, תוך איגוף מזהיר. בטרם יגיע אל השיא הדרמטי תגובת דוד, מקדים המספר דרמה אחרת, משנית, זו של הרצים המביאים את הידיעה. שני רצים יוצאים לדרך, הקושי שהוא חייל מקצועי, ללא נגיעה אישית במתרחש, והחימץ בן צדוק המעורב בעלילה הזה מכבר. אין המצלמה עוברת ביאף משדה המערכה אל מקומו של המלך. הרצים יצאו לדרך, ודוד הדרוך לקראת הידיעות מן המערכה, מנסה לנחש את תוכנן על פי סגנון הריצה של הרצים. כיוון שהצופה מודיע על רץ בודד, ברור לדוד כי בשורה בפיו, כאשר הצופה שלו מודיע על עוד רץ, דוד מתחזק בדעתו, וכשמודיע הצופה כי מרוצת הרץ הראשון כמרוצת אחימץ בן צדוק, אתה דוד בטוח, איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא. דוד כה חרד ומתוח שהוא מתאים את המציאות לציפיותיו. זוהי דוגמה מצוינת, מלכותית, למשאלת לב המתבדה לנוכח פני המציאות המרה. כך צוברת הסיטואציה מימד אירוני לפני רגע האימות. בטרם משבר, לפני ההתפרצות הרגשית, חוזר המספר ומפעיל את עמדת היתרון לשם האירוניה הדרמטית. לנגד עינינו נלכד המלך באשליה, ואנו צופים בו במתיחות בטרם יתפקח. לאחר דחייה והשהיה, מגיע אתה הדרמה לאחד מרגעיה הגדולים, שיא קומי אירוני המקדים את השיא הדרמטי טרגי. החימץ מגיע אל המלך, והוא משתוקק למסור לו את הודעתו, אך הוא רק פוצה את פיו ביחס לניצחון, והמלך מציג לו את השאלה, שלום לנער לאבשלום? בבת אחת מוצא עצמו החימץ בלחץ אדיר. תשוקתו לספר את סיפור הקרב נתגלתה עוד בוויכוח עם יואב לפני שיצא לריצה, והיא גדלה תוך כדי מרוצתו ועקיפתו את הרץ האחר, הקושי. והנה פונה אליו המלך בשאלה בלתי צפויה. בו במקום תופס החימץ כי דוד אינו מתעניין בתוצאות הקרב, אלא בגורל בנו. באותו רגע מגלה החימץ תושייה נדירה. ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה. למזלו, דוד כה חרד לאבשלום עד שאינו חוקר אותו. את הידיעה על מות הבן האהוב יביא לא אחד ממקורבי דוד כי עם העבד הקושי. כך מעוצבים השלושה אחימץ בתושייתו, הקושי באטימותו והמלך בחרדתו ובשבעונו. בניגוד לקודמו, העבד הקושי אינו יורד לנבחי נפשו של המלך. כאשר אחרי הידיעה על הניצחון, דוד מפנה אליו את אותה השאלה, השלום לנער לאבשלום? הקושי מוסר את הידיעה המרה. יהיו חנער אויבי אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרע. ודוד מגיב, וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבק. וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. דוד מבטא את כאבו ללא סממנים רטוריים, ללא דימויים או השאלות. פרי דמיונו של המספר המנסה לרומם את התבטאות גיבורו. בעצם דוד אינו אומר דבר מלבד המשפט היחיד שבו מתחייב כל מי ששיקל את יקירו. מי ייתן מותי אני תחתיך היום. להוציא משפט זה הכולל פנייה אל הבן ומשאלה פשוטה, מורכבת הקינה משני חלקים כמעט זהים, מתקיימת בהם חזרה אוטומטית על כינוי החיבה בני עם שמו של הבן האהוב אבשלום. שניים שהם אחד. דוד הנזכר כאן רק על פי תוארו המלך, מתייחד עם כאבו. דוד אינו מתפלסף, כמו בתגובתו על מות בנו הראשון מבת שבע, והוא אינו שולף קינה חדלת ייחוד לשם יציאת ידי חובה, כמו על מות אבנר. דוד גם אינו מתנסה בקינת רבת יופי ועוצמה רטורית, דימויים וציורים, כמו בקינתו על שאול ויונתן. שלום לכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.